כן, שהגמרא אומרת שלומדים מפסוק שמולכים את הקורבנות גם בשבת. והמשנה למלך שאל, בשביל מה צריך פסוק? איזה חילול שבת יש בדבר? שהרי יש קיימנן שמי שמולח אוכל אינו חייב משום מעבד. זה קושיית המשנה למלך. אז הוא ניסה, אז הוא דן בשאלה הזאת, ובסופו של דבר המסקנה שלו, על כל פנים לתרץ הקושייה, אין עסקנו כאן. זאת אומרת, אנחנו עוסקים כאן במלאכה אחרת, לא במלאכת מעבד, שזאת קושיית המשנה למלך למעשה. אבל על כל פנים נתחדש לנו חידוש גדול, שכל הקורבנות צריך למלוח אותם, להוציא דמם. זאת אומרת, אני מבין שהחידוש הגדול הוא שהוא הבין עד היום שדין מליחת הקורבנות זה דין ש... כמו שהתורה, גזירת הכתוב, על כל קורבנך תקריב מלח. אבל זה לא שאני צריך להוציא את הדם על ידי המליחה של הקורבן. ועכשיו הוא מבין, כל פנים מתחדש לנו חידוש גדול, שכל הקורבנות צריך למלוח להוציא את דמם, ולא מצאתי זה בשום מקום, וברמב"ם לא נזכר זה. וגם אם נאמר שדם שמלאכו הוא בשלו, זה רק דרבנן, רק איסור דרבנן, זאת אומרת, אני לא שוב, אני צריך להסביר, דם שמולח אותו או בישל, זה מחלוקת הראשונים. מה הדין בדם שבישל אותו? דם מבושל, האם עוברים עליו על איסור אכילת, אדם שיוכל דם מבושל, האם הוא עובר על איסור אכילת דם מדאורייתא או לא? אז, ואותו דבר, יש מקום לדון בדם שמלאכו, מלאך אותו. אז הוא אומר, וגם אם נאמר, דם שמלאכו הוא בשלו, הוא אינו אסור מדאורייתא, רק מדרבנן, אסור לעלות על המזבח. זאת אומרת, אנחנו לומדים מפסוק, ורואים שחכמים הוסיפו על מה שנאמר בפסוק. הפסוק ביחזקאל כתוב בו איזה קורבן מותר לעלות על המזבח? קורבן שמותר באכילה ליהודי. קורבן שאסור באכילה ליהודי, אסור לעלות אותו על גבי המזבח. הגמרא לומדת מפסוק. עכשיו, אבל הוא אומר שגם דבר, גם קורבן שהוא אינו אסור מדאורייתא, אלא אסור מדרבנן, באו חכמים וגם אותו אסור לעלות על המזבח. כן? אז מילא הטענה שלו היא, אם דם שמולח אותו או מבשל אותו הוא אסור מדרבנן, יהיה אסור לעלות אותו על המזבח. זה לכאורה הטענה שהוא טוען. וגם אם נאמר שדם שמלאכו הוא בשלו אינו אסור רק מדרבנן, אסור לעלות על גבי המזבח, כי בואר בפסחים גבי מוקצה. דבר שהוא מוקצה, אסור לעלות אותו, אף על פי שמוקצה זה איסור דרבנן. גבי מוקצה בפרק אלו עוברים, דף ח' עמוד א', וגם תכף ששואב אדם, אפשר עדיין לא נתבשל. הוא מקשה בקל וחומר. זאת אומרת, יש מקום לומר שכשהנכון שדם שמולח אותו, הדין הוא שהוא נחשב, הוא אסור מדרבנן לעלות על המזבח. אבל יש מקום לומר שכשהמלך שואב את הדם, עדיין הדם לא נחשב מלוח. ואם עדיין לא, המלך שואב אותו, אבל לא, מי אמר שהוא כבר אז באותו שלב נחשב מלוח? ואם הוא לא נחשב מלוח, יש שאלה של איסור דאורייתא לטענתו. וגם אם נאמר שדם שמלאכו ובשלו אינו אסור רק מדרבנן, אסור לעלות על גבי המזבח, כי בואר בפסחים גבי מוקצה, וגם תכף ששואב אדם אפשר עדיין לא להתבשל. אז יש פה איסור, איסור, איסור תורה ממש, ובעינן ממשקי ישראל, זה הפסוק שממנו לומדים, שדבר שאסור באכילה לישראל, אסור לעלות אותו על גבי המזבח. וחידוש זה לא מצאתי בשום מקום. ונתיישבתי שבאמת אסור למלוח שישאה במלכו, כי דאמרינן במנחות דף כ"א עמוד א', עניין מליחה, הגמרא שם אומרת שאיברים שצלען ואילן אינו ריח ניחוח, דמליחה הרי כצלי. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? הגמרא דנה, מה הרי הדין הוא אתם, למשל, עולה, עברי עולה, מקטירים את כל העולה על גבי המזבח, זאת אומרת, מעלים את, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, ואחרי כן, אחרי שהוא מפשיט את העולה ומנתח אותה לנתחים, את כל האיברים של העולה הוא מעלה על גבי המזבח. עכשיו, מה הדין, הגמרא דנה, אם הוא צלה אותם קודם לכן? את אותם איברים שהוא העלה על גבי המזבח, לפני שהוא העלה אותם על גבי המזבח, הוא צלה אותם על האש. האם במקרה כזה הם פסולים או לא פסולים? זאת אומרת, הדין הוא שאני צריך להעלות איברים שהם חיים על גבי המזבח, זה הסדר לכאורה, אבל מה הדין אם צליתי אותם קודם? אז כתוב, אז הוא מביא גמרא, ונתיישבתי שבאמת אסור למלוח שישעה במלחו, כי דאמרין, ישעה הכוונה היא במשך, אסור למלוח עבר באופן כזה שלפני שאני מעלה אותו למזבח, הוא ישעה עם המלח במשך זמן מסוים. מדוע? שיש לנו כלל שמלח, הגמרא אומרת, מליח הרי הוא כרותח. זאת אומרת, בשר שאתה מולח אותו, המליחה הופכת, נותנת לו דין של בשר רותח. זה נפקמין הגדולה לגבי בליעת איסורים, העברת איסורים, בטעם, מחתיכה לחתיכה. בכל מקום הדין הוא שמליח הרי הוא כרותח. אז אומר המלכת חינוך, אז לכאורה, הגמרא אומרת במנחות, כמו שהזכרתי, הגמרא במנחות כ"א, איברים שצלען ואילן אינו ריח ניחוח. כתוב בפסוק ריח ניחוח לפני השם. אז אומרת הגמרא, אם אתה צולה אותו לפני שאתה מעלה אותו על המזבח, אז החסר במצוות העלאת האיברים הדין של ריח ניחוח לפני השם. זאת אומרת, הריח ניחוח לפני השם, זה הפירוש הוא שאתה צריך להעלות את העבר חי, לא מבושל ולא צלוי, באופן שהוא יצלה על גבי המזבח. אבל אם אתה צולה אותו קודם, אחרי שאתה צלית אותו, אתה מעלה אותו על גבי המזבח, אז חסר בריח ניחוח, כך אומרת הגמרא. אומר המלכת חינוך מסברה, אם חסר בריח ניחוח בגלל שהוא כבר צלוי, הוא כבר נצלה, אז אותה סברה אני יכול להגיד גם לגבי עבר שנמלח. עבר שנמלח, אמרנו, מליח הרי הוא כרותח. הוא נחשב רותח. אז יש צד לומר שכיוון שכבר הרתחת אותו קודם, חסר בריח ניחוח. כמו שלגבי צלייה, אתה אומר שאם אתה צולה אותו קודם, אז חסר בריח ניחוח, אותו חיסרון יהיה גם במליח. זה הטענה. נו, אז מה עושים? מצד אחד התורה אומרת, על כל קורבנך תקריב מלח, אתה צריך למלוח את האיברים. התשובה היא, אתה צודק, אומר המלכת חינוך, אבל מיד אחרי שאתה מולח, תעלה. זאת אומרת, כדי שהוא יחשב כרותח, צריך שיעבור משך זמן מסוים, אומרת הגמרא. כן? אז המלח, כשאתה מלחת איתו את העבר, גורם, מביא אותו לידי מצב של רתיחה, או לידי דין של רתיחה, זה לא משנה. אבל מכל מקום הוא נחשב רותח. אבל זה תלוי בפסק זמן מסוים. אז חייבים לומר, אומר המלכת חינוך, שאני מולח אותו, ומיד אחרי שאני מולח, אני מעלה אותו. באופן שהוא לא יספיק לשהות עם המלח שעליו. כדי שלא יהיה מצב שהוא ייחשב כמושל, עוד לפני שהעליתי אותו למזבח. זה הוא אומר. אני אקרא את זה עוד פעם, כי דאמרין על המנחות, דף כ"א עמוד א', עניין מליחה, תאיברים שצלען ואילן אינו ריח ניחוח, דמליחה הרי כצלי. אם כן, מצוותו בכך שלא יהיה מליח. ועד הם הולכים ומקריבים מיד, ועד הם הולכים ומקריבים מיד, דטרף אינו נעשה הבשר רותח. זאת אומרת, כמו שאמרנו, יש, כדי שהוא יחשב כרותח, צריך שיעבור משך זמן מסוים. אבל לשעות במלכו, ורותח. אם כן, אסור למלוח קודשים להשעות אותם. ומקריבים בלא נמלח, כמצוותו בכך. אם כן, אסור למלוח קודשים להשעות אותם. מה פירוש המשפט ומקריבים בלא נמלח? בבקשה? זה הוא לא אומר. הוא אומר, אם כן, אסור למלוח קודשים להשעות אותם. אבל המשפט, אני לא רואה את ההקשר. מה פירוש הוא מגיע? אם כן, אסור למלוח קודשים להשעות אותם. ומקריבים בלא נמלח, זאת אומרת, אז צריך לומר, הפירוש הוא ככה, מקריבים בלא נמלח, הכוונה היא, אתה צודק, אבל הכוונה היא לא בלא נמלח, מקריבים בלי דין מליחה, זאת הכוונה שלו, זה ביטוי, ומקריבים בלי נמלח, הכוונה בלי דין מליחה. ותבוא ותשאל, איך זה ייתכן? הרי כמו שהוא שאל קודם, אתה מקריב על המזבח דבר שאסור, אז הוא אומר, אבל מצוותו בכך, כן? מצוותו בכך. כן נראה ברור ופשוט. הלאה. ובגוף הדברים שכתבתי, דמולח להוציא דמו, חייב משום מפרק, כן? הוא טען קודם שמליחה להוציא את הדם, לכאורה היא בגדר מפרק. אדם הוציא את הדם, כמו שהרמב״ם אומר, שאדם שחובל בבעל חי חייב משום מפרק, תולדה דדש, אז אותו דבר גם אדם שמולח בשר והמליחה מוציאה את הדם, יש צד לומר שזה נקרא מפרק. מה ההבדל? אז אומר המחת חינוך כך, ובגוף הדברים שכתבתי דמולח להוציא דמו חייב משום מפרק, עוד צריך לעיון בדבר. מה יש? וכבר כתבנו לאל. וכבר כתבנו להם, דמפרק, היינו שמפרק אוכל מדבר שנתכסה בו. וכבר כתבנו לאל שמפרק, היינו מפרק אוכל מדבר שנתכסה בו. אז כמו תבואה, כפירוש רש"י. וגם כתבנו, דבפקיד ואקיר מחייב הרמב״ם משום מפרק. ושכן כתב להדיה רבינו רש"י שבת צדיהי, שהוא הסביר את הגמרא של חולב, חולב משום מים מחייב, אומרת הגמרא משום מפרק תולדה דדש, אז שם רש"י הסביר שכתירוץ על קושייה, אבל זה לא משנה, יוצא מרש"י כדבר פשוט, שהחלב בעתין של הפרה נחשב כמונח בספל. וממילא אני מגדיר את המציאות הזאת כפקיד ואקיר, כן? ואתה מחייב אותו משום מפרק, תולדה דדש, כן. ושכן כתב לידי רבנו רש"י, שבת צדיהי וכולי, שגם תבואה פקיד ואקיר. ואפשר לומר, כיוון דדישה שהוא אב שהיה במשכן, היה פקיד ואקיר, אם כן, גם התולדות צריך, באמת, עכשיו הוא מעלה סברה, שאולי, הרי אם אני אומר שבדש, אני דן את הגרעינים של התבועה בתוך הקליפות שלהם, או בתוך השיבולים, אני דן אותם כפקיד ואקיר, אז יש מקום לומר שעל, יהיה חיוב משום מפרק רק אם נגדיר, את המציאות כפקיד ואקיר. זאת אומרת, כמו שאני רואה את הגרעין בתוך הקליפה, וכמו שאני דן את החלב בתוך העתיד, שהוא כמונח בספל, אז אני אוכל לחייב על מפרק משום תולדה דדש רק באופן שבאמת ההגדרה תהיה פקיד ואקיר. אבל אם ההגדרה לא תהיה פקיד ואקיר, אז לכאורה יש מקום לומר שלא יהיה אפשרות לחייב משום מפרק. זה מה שהוא רוצה לומר. אז הוא אומר כך, ואפשר לומר, כיוון שהאדישה שהיא אב, שהיה במשכן, היה פקיד ועקר, אם כן גם התולדות צריכים שיהיו דווקא פקיד ועקר, כמו חולב, כמו שכתב רש"י. וכן זיתים וענבים, הרי כשאדם סוחט זיתים וענבים בשבת, אז אנחנו מחייבים אותו משום מפרק תולדה לדש, סוחט זה תולדה של, 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 של דש. אז הוא אומר, וכן זיתים וענבים דמפקד פקיד, אבל אם הם בלועים או פקיד ולא עקיר, אינו חייב משום מפרק. דלא אבי דומיה דדישה. זאת אומרת, אני עכשיו קבעתי יסוד. מפרק ותולדה דדש רק באופן שאני מגדיר את המציאות כפקיד ועקר. זאת אומרת, אני, כמו שאני רואה את, ה, את, ה, את הגרעינים של התבועה בתוך, ה, בתוך הקליפות, היכולת לחייב זה רק בפקיד ועקר. אז הוא אומר, אבל אם אנחנו לא נגדיר, בלשון של הגמרא, הגמרא דנה, לגבי זיתים וענבים, היא דנה לגבי, לגבי המשקה שבלוע בענב, או בלוע בזית, השמן שבלוע בזית, איך אנחנו, איך אנחנו מגדירים אותו? האם אנחנו מגדירים, אז הוא אומר פה עכשיו חידוש גדול מאוד, הרי פשוט בגמרא, שמי שסוחט זיתים וענבים, חייב משום סוחט, תולדה נדש. אז זה פשוט. הסוחט זיתים וענבים חייב ושחייב משום סוחט שזה תולדה דדש. אבל עכשיו הוא בא ואומר, לאור מה שהוא רצה לחדש, שכל היכולת שלנו לחייב משום מפרק או משום סוחט, זה רק אם נגדיר את המציאות של הדבר שאותו אנחנו מציעים, מוציאים מתוך הפסולת או מתוך הקליפות של, שעליו שמכסות אותו, נגדיר אותו כפקיד ועקר. אבל אם לא נגדיר אותו כפקיד ועקר, אז באמת לכאורה אין אפשרות לחייב עליו. זה, כל פעמים זאת הטענה. והדברים לא פשוטים. מדוע? משום שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למשל בענב. מה, המשקה כנוס בענב באופן שכמו החלב בתוך העתין של הפרה? גם אם נסכים שהחלב בתוך העתין של הפרה הוא כאילו בספד. אבל זה גמרא מפורשת, שהגמרא דנה בשאלה הזאת. איך אנחנו דנים, איך אנחנו דנים את ה, את ה, מה היחס בין המשקה, בין המשקה שבתוך הענב לבין הזג, הענב עצמו. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כך. וכן זיתים וענבים, דמפקד פקיד, אבל אם הם בלועים, או אם נגדיר אותם כפקיד ולא עקיר, אינו חייב משום מפרק. ולא אבי אדום עדי נישה, ובעזרת השם מצאתי להדיה בפרי מגדים באשל אברהם. רי סימן שנחף, כתב להדיה כן בשם מהרש ומעריל, שאם לא פקיד, אם לא נגדיר את זה כפקיד, את המשקה שבתוך הענב או בתוך הזית, אז הוא אומר, דאם לא פקיד אינו חייב משום מפרק. וכתב גם כן, לזיתים וענבים, פקיד ועקיר חייב. זאת אומרת, ההגדרה של... זה חידוש גדול גם מבחינה מציאותית. לכאורה, המשקה של הענב הוא לא מונח בספל. הסחיטה שלו, אתה סוחט אותו, אז יצא משקה, אבל לכאורה ההגדרה שלו היא הפוכה. זה מבלבליה. זה בלוע בתוך ה... זאת אומרת, יש בשר שיש בו תחולה של מים, וכשאתה סוחט את הענב, אתה מוציא ממנו את אותו משקה. כן, לכאורה. קודם כל, כך הוא רוצה לומר. אז עוד פעם, כן, כתב להדיה, כן, משם מהרש ומהרי, לפרי מגדים, שאם לא פקיד, אינו חייב משום מפרק. וכתב גם כן, שזיתים וענבים, פקיד ועקיר, חייב. ושאר משקים, מה הגמרא אומרת? שבזיתים וענבים יש חיוב, סחיטה מדאורייתא. בשאר פירות רואים בגמרא אין חיוב סחיטה מדאורייתא. בזיתים וענבים יש חיוב סוחט מדין תורה, תולדה דדש. אבל אומרת הגמרא דווקא בזיתים וענבים. יש פירות אחרים שלגביהם אנחנו אומרים בכלל שאין בהם איסור סחיטה, מעיקר הדין, ויש פירות אחרים שלגביהם הגמרא אומרת יש מחלוקת. תותים ורימונים אומרת הגמרא. אבל בזיתים והענבים אומרת המאה כולם יודעים שיש סוחט. והשאלה שהוא שואל עכשיו, לכאורה לא ברור. הרי וזו תקושיית הפרי מגדים. הפרי מגדים הניח את מה שהניח המנחת חינוך. שכדי לחייב משום מפרק תולדה דדש, זה חייב להיות, כן? זה חייב להיות ההגדרה של המשקה בתוך הפרי, ההגדרה צריכה להיות מפקת בקים. זאת אומרת, המשקה כנוס כבר שם. אז אומר הפרי מגדים, אז הרי בעתים בענבים אתה מחייב משום סוחט בשבת. וסוחט זה מפרק. וצריך להיות, הפרי מגדים עם אותה גישה. לכאורה, החיוב הוא רק בפקיד. במקום שלא פקיד לא. כך הוא טוען. אז הוא אומר כך, נקרא אותו בפנים. ובעזרת השם מצאתי לידיה בפרי מגדים אשל אברהם ראי סימן שנחף כתב לידיה כן בשם מערש ומעריל שאם לא פקיד אינו חיה, הוא מביא ראשונים, שאם לא פקיד אינו חיה, אמנם אחורי, אחרוני הראשונים, אבל ראשונים, שאם לא פקיד אינו חיה משום מפרק. וכתב גם כן דזיתים וענבים פקיד ועקר חייב, או... אבל שאר משקים. זאת אומרת, אתה שואל, אם אנחנו נשאל מה ההבדל בין, בין זית, הגמרא אומרת שבזיתים וענבים יש איסור תורה בסחיטה שלהם. שאר פירות אין איסור דאורייתא, כך אומרת הגמרא. אז רוצה הפרי מגדים לומר, זה מה שהוא מביא כאן. וכתב גם כן, דזיתים וענבים פקיד ועקיר חייב. ושאר משקין דמיבלה בלי אי פטור משום מפרק. ההסבר של הפרי מגדים שאלת, כנראה שאל שאלה כזאת. מה ההבדל? הגמרא אומרת שבזיתים וענבים מוסכם על כולם שיש בזה איסור סוחט דאורייתא. בשאר משקין, משמע בגמרא, שאין איסור סוחט. מה ההבדל? למה באלה יש איסור סחיטה ובאלה אין איסור סחיטה? מהיכן אתה מחלק? אם יש איסור סוחט בזיתים וענבים, שיהיה איסור סוחט בכל הפירות. אז התשובה של הפרי מגדים היא שבזיתים וענבים, את אותו יסוד שהמנחת חינוך רצה להניח קודם, שכל אם אתה רוצה לחייב משום סוחט, מפרק, תולדה דדש, זה חייב להיות כמו בדש, ואז מה ההגדרה? ההגדרה של המשקה בתוך הפרי צריכה להיות משקה כנוס. ואם זה לא כנוס, אם אני לא מגדיר אותו כפקיד ולא עקיר, אז באמת יש בזה שאלה של סחיטה. זה באמת כך הוא למד. אז ממילא הוא אומר, אז זה מה שהוא רוצה לומר. ובזרד השם מצאתי להדיה, בפרי מגודים, אי של אברהם, ראי סימן שמחף, כתב להדיה כן בשם מערש ומעריל, שאם לא פקיד אינו חייב משום מפרק. וכתב גם כן, לפי זה, שזיתים וענבים, פקיד ועקיר, חייב. ושאר משקין, למה פטור? בגלל הסיבה הזאת. דמיבלה בלי, פטור, מישהו מפרק. המשקה בלוע בתוכם. זאת אומרת, המשקה לא כנוס, באופן שאתה צריך למצוא דרך להוציא אותו החוצה. אתה עצמך בפעולת הסחיטה, אתה דורך אותו, אתה מוציא את המשקה מתוך הצינורות שהוא בלוע בהם. זה נקרא בגמרא מיבלה בליה. כן. וכן זיתים וענבים דמפקת פקיד, אבל אם הם בלועים או פקיד, או אז הוא אומר, וכן זיתים וענבים דמפקת פקיד, אבל אם הם בלועים או פקיד ולא עקיר, אינו חיה מישהו מפרה. כן, רגע אחד, הנה. אז הפרי מגדים כתב, זיתים וענבים פקיד ועקיר חייב, ושאר משקין דמיבלה בלי הפטור מישהו מפרק. עיין שם ותראה, והנה, הוא מאיר הערה על הפרי מגדים, והנה לא הביא שתמועים דברי הרמב״ם. הוא לא ציין את העובדה בהקשר הזה שתמועים דברי הרמב״ם במפקד שיהיה חייב כמו שהבנו למעלה. הנה לא הביא שתמועים דברי הרמב״ם במפקד שיהיה חייב כמו שהקשנו למעלה, אך דבריו תמועים בין כך ובין כך, ובפקיד ודאי סובר שחייב משום מפרק. ואך יפרנס הסוגיה, ואתה חוזר על הקושייה שהוא שאל קודם. אז הוא שואל, אך דבריו תמועים בין כך ובין כך, ובפקיד ודאי סובר שחייב משום מפרק. מה הראיה שלו? מאיפה יש לו ראיה שבפקיד חייב משום מפרק? הראיה היא מה שהוא הביא קודם, לחולב. הרי, הוא הניח את ההנחה של רש"י, והכניס אותה לרמב״ם, ועל יסוד זה, הוא אומר, הרמב״ם ודאי, אם הרמב״ם מחייב בחולב משום מפרק תולדה דדש, והרי אנחנו יודעים שחולב אמר רש"י, זה פקיד ועקיר. זאת אומרת, החלב בתוך העטין של הבהמה, הוא גם, הוא פקיד ועקיר. אז ממילא, אז שיטת הרמב״ם היא שכדי לחייב צריך להיות פקיד ועקיר. אז ממילא קשה לו, מה קשה לו? ואיך יפרנס הסוגיה כמו שהקשנו למעלה. מה הסוגיה? הסוגיה בכתובות שהגמרא אומרת שם, שככה הגמרא מציבה את הספק. מהו לבעול בתחילה בשבת? דם מפקד פקיד, אומר קרקר. האם הדם, דם הפתולים, נחשב כמפקד פקיד, ואם הוא מפקד פקיד, אומרת הגמרא, אז לכאורה אין בעיה של חבורה בשבת, או מקר עקר. ואם, זאת אומרת, על ידי הבעילה הראשונה הוא פוצע. זה נקרא מקר עקר. אז אם מפקד פקיד, אין בעיה. אם מקר עקר, יש בעיה. והשאלה שהוא שאל, למה אין בעיה עם מפקד פקיד? זה השאלה ששאל. לכאורה, גם עם מפקד פקיד, יש בעיה. זה מפרק תולדה דדש. יש פה לחייב משום מפרק תולדה דדש. למה אין בעיה? זאת אומרת, השאלה שלו היא, איך הרמב״ם יסביר את הסוגיה בכתובות? זה משהו מהיר. אז רק מה הוא אומר? אך כל קושייה יש לה תירוץ. זאת אומרת, נכון שאני קושייה חזקה על הרמב״ם, אבל אנחנו יודעים שכל קושייה אפשר לתרץ. ונוכל לומר, אז הוא אומר, ונוכל לומר לדעת הרמב״ם להפך. עכשיו הוא רוצה להגיד סברה הפוכה, מעניין. עד עכשיו הוא הניח את רש"י כהנחה פשוטה. רש"י אמר שבחולב ההגדרה היא החלב בעטין כמונח בספל. וכיוון שהוא מונח בספל, אז צריך לומר שבמפרק אתה חייב, כשאתה במפרק אתה חייב דווקא בפקיד ולא עקיר. ואז קשה לו הסוגיה בכתובות, אז הוא רוצה עכשיו לומר, אבל אפשר לומר אחרת. כן, אפשר לומר אחרת. מה אחרת? אז הוא אומר כך. ונוכל לומר לדעת הרמב״ם להפך, ובפקיד ועקיר חייב מישהו מפרק. אבל בלא עקיר, ומכל שכן במבלה בלי אי, אינו חייב כלל משום מפרק. כמו שכתבו, זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? זה לא חידוש. שבאמת החיוב משום מפרק, הוא חוזר על היסוד שהוא אמר קודם, שהחיוב משום מפרק לא יהיה אלא בפקיד ועקיר. בפקיד ועקיר אפשר לחייב משום מפרק. שההגדרה של המשקה שהוא כנוס בתוך המקום שבו הוא נמצא, הוא פקיד ועקיר. אז הוא אומר כך, ונוכל לומר לדעת הרמב״ם להפך, דבפקיד ועקיר חייב משום מפרק, אבל בלא עקיר, ומכל שכן במבלה בלי אי, אינו חייב כלל משום מפרק, כמו שכתבו המערש והמעריל והפרי מגדים. עוד פעם, בפקיד ועקיר חייב מישהו מפרק. אם הוא לא פקיד, או אם הוא פקיד ולא עקיר, באמת לא יהיה חייב מישהו מפרק. אם כן,
רגע. אם כן, דבר זה אצלי ברור. נהי שהרמב"ם מחייב וחובל משום מפרק, ועל כורחך צריך לומר, דסביר עלי דם מפקת פקית. מכל מקום, בוודאי בכל בעל חי, יש דם שמבלה בלי גם כן. האמת היא שהוא אומר פה דבר שהוא חידוש. על פניו הוא קשה. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, הרי הרמב"ם, האמת היא שזה קשה מעצם ההלכה של הרמב"ם. אם הרמב"ם מחייב מצד אחד בחובל בבעל חי, ומצד שני בחולב בהמה. בחולב בהמה. עכשיו, ובשני המקרים הוא מחייב משום מפרק. בשני המקרים. עכשיו, הניח המלכת חינוך, על פי רש"י בשבת, שההגדרה של החליבה, ההגדרה של החלב, והעתיד של הפרה, זה פקיד ועקר. פקיד ועקר. ואני רצה לומר שדווקא באופן כזה הוא חייב. האמת היא, אני אומר, אפילו נניח שבדם הפתולים, כמו שאומרת הגמרא, יש מקום לדון אותו כפקיד. כפקיד ועקר. כמו שאמרנו, שכאילו מונח בספר. אבל בדם רגיל ודאי שאי אפשר לומר. בחבלה רגילה, שאדם חובל באדם, אז אפשר לראות את החובל כמוציא דם שהוא פקיד ועקיר, לכאורה. הרי אדם יוצא כתוצאה מזה שאתה פוצע ורידים, פוצע נימים, שיש בהם דם. הפירוש הוא, אתה עכשיו מוציא דם. אבל להגדיר שאדם נחשב כמו החלב בעתיד של הפרה, אליבא דרש"י, שזה נחשב כאילו מונח בספל, מה פתאום? אז מה הוא רוצה לומר? בדוחק, הוא רוצה לומר שבאמת יש מקום לחייב בחובל בבעל חי, בין באופן שהוא פקיד ועקיר, ובין באופן שהוא באמת לא נעקר עדיין. ואני עצמי, על ידי הפציעה שאני פוצע את הבעל חי, על ידי זה אני מוציא. וזה נקרא מפרק. אני אקרא את זה בלשון שלו. ונוכל לומר, לדעת הרמב״ם להפך, ובפקיד ועקיר חייב משום מפרק. אבל בלא עקיר, ומכל שכן ממיב לבלי, אינו חייב כלל משום מפרק. כמו שכתבו המעריש, המערש והמעריל ופרים הגדים. אם כן, דבר זה אצלי ברור. נעיד הרמב"ם מחייב בחובל משום מפרק, ועל כורחך צריך לומר, דסביר עלי דם יפקת פקיד, מכל מקום, בוודאי בכל בעל חי, יש דם שהוא לא בגדר פקיד ולא עקיר, אלא הוא מבלה בלי, גם כן. שהנה רש"י פירש, רש"י פירש את מה שאמרה אומרת דם מפקת פקיד. פירוש, אומר רש"י, דפקיד פותחין הפתח והדם יוצא. פותחין הפתח והדם יוצא. כי הוא כמו כנוס בכלי, הוא כאילו נמצא בתוך כלי. ובאמת בשוחט פותחין הפתח. כן? באמת בשוחט. פותחין הפתח והדם יוצא. וגם כן נוקב הורידים, אדם שנוקב הורידים, ויוצא כל אדם. בכל מקום צריכים למלוא, אז הוא חוזר עכשיו למליחה. אז קיצור, אז הוא רוצה להגיד שבאמת יש מקום לחייב גם במפקד, גם בפקיד, וגם גם במקום שאני לא מגדיר אותו כפקיד, אלא מגדיר אותו כבלוע. אז יש מקום לחייב. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר כך. ובאמת, ומכל מקום צריכים למלוח הבשר, כי יש דם בלוע באיברים. כן.
אם בעצם אין הבדל, אז למה הגמרא חוקרת את כל
העולם? עוד פעם?
אם אפשר לחייב בשתיהם גם מפקד פקיד ומפקד, אז למה
הגמרא
חוקרת?
טוב מאוד. הדיון של הגמרא, בגמרא שם רואים, וגם הראשונים הסבירו, אנחנו דנים, התוספות למשל הסבירו שאנחנו דנים בדם, את אדם שמוציא דם בשבת, הדיון הוא מצד נטילת נשמה. הרמב״ם מבחינה זאת הוא יוצא דופן, הוא חריג, שהוא רצה לחייב וחובל, באדם שחובל בשבת משום מפרק. הראשונים לא למדו כך. הראשונים רובם למדו שהבעיה היא בעיה של נטילת נשמה. אתה, בזה שאתה מוציא דם, התוספתא אמור באופן קיצוני, הדם הוא הנפש. כשאתה מוציא דם אתה נותן נשמה. אתה מוציא נשמה. הדם של הבעל חי, זה הלשון של הפסוק, כי הדם הוא הנפש. אז כשאתה מוציא דם אתה מוציא נשמה. זה ההגדרה של התוספות. ובאמת בהקשר הזה יש מקום לחלק. אם אתה דן מצד נטילת נשמה, אז באמת יש מקום לחלק. שאם דן מפקד פקיד, אז זה כמו חובל שהחלה... אני אגיד ככה, מתי הדם הוא הנפש? מתי הדם הוא הנפש? כשהוא שייך למחזור של הדם שמחיה את הבעל חי. אבל אם הדם הזה, למשל, הוא כנוס במקום מסוים, הוא כבר לא שייך למערכת הזורמת. כן? הרי זה הצד של הספק, לומר שבאישה יהיה מותר לבעול אותה דם בתולים, לבעול בתחילה בשבת, משום שגם אם הוא יוציא דם, אז דם יפקד פקיד. זה לא דם ששייך למער... אז אי אפשר לראות אותו כאדם הוא הנפש. זה כבר לא שייך למערכת החיות שלה. וממילא אין בזה נטילת נשמה. כשאנחנו דנים מצד נטילת נשמה, באמת יש מקום לחלק. יש מקום לחלק בין אם מפקד פקיד או חיבור המחבר או מקרקע עקר. זאת אומרת, האם זה דם ששייך למערכת החיות שהבעל חי, שמחיה את הבעל חי, או שזה בכלל דם שהוא כבר הופקע, פקע ממנו, הוא כבר לא משמש את המערכת החיונית. ברור. אז ממילא, אז יש מקום לחלק. אבל הטענה שהוא טוען עכשיו, אבל אם אתה דן מצד מפרק, אז יכול להיות שבאמת אין הבדל. בין אם אני מגדיר אותו כפקיד ולא אכיר, בין אם אני מגדיר אותו כמקר עקר. לגבי מפרק, מה זה משנה? זה הטענה שלו. אז אני אקרא את זה עוד פעם. אם כן, דבר זה אצלי ברור, נעיד הרמב"ם מחייב וחובל משום מפרק. ועל כורחך צריך לומר דסבירה לדם מפקד פקיד, מכל מקום בוודאי, בכל בעל חי, יש דם שמבלה בלי גם כן. והנה רשי, בכתובות, פירש, דפקיד, פותחין הפתח, והדם יוצא, כי הוא כמו כנוס בכלי. ובאמת בשוחט, פותחין הפתח, והדם יוצא, וגם כן עוקב הורידים ויוצא כל הדם, ומכל מקום צריכים למלוח בשר, כי יש דם בלוע באיברים, שאם אינו בלוע, אם לא בלוע באיברים דם, מה צורך למלוח הבשר? ויש דם בעין, באיזה גידים, כי מבואר בשולחן ערוך, וזה אינו יוצא על ידי מליחה, רק צריך לפתוח הגידים. ועיקר המליחה, בשביל מה היא נעשה? עיקר המליחה, מפני דם הבלוע באיברים. עיקר המליחה מפני דם הבלוע באיברים. והחוש יעיד על זה, ואין צורך להאריך. דוודאי אף שדם מפקד פקיד, מכל מקום יש דם הבלוע גם כן. אם כן נראה פשוט, ולאחר שחיטה, דעיקר המליחה הוא משום... אמרנו כבר, למה אנחנו מולכים את הבשר? משום שאם אתה לא תמלח אותו, אז בבישול אנחנו חוששים שאותו דם שנמצא בתוך העבר יצא החוצה. ואז מה תהיה ההגדרה? זה נקרא דם האיברים שפירש, ודם האיברים שפירש הוא באיסור, בהנחה שגם אם הוא מבושל, לא משנה. אבל מכל מקום, הדם הזה שהמלח צריך להפליט אותו החוצה, זה נקרא דם בלוע בעבר. ודאי שהוא בלוע בתוך העבר. אז הוא אומר כך, ועיקר המריחה מפני דם הבלוע באיברים, והחוש יעיד על זה, ואין צורך להאריך, בוודאי אף שדם מפקד פקיד, מכל מקום יש דם הבלוע גם כן. אם כן נראה פשוט, ולאחר שחיטה, דעיקר המריחה משום דם הבלוע, מותר למלוח ואין בזה מישהו מפרק, כי אם מבלה בל... אתם מבינים מה שהוא עכשיו הולך לומר? זאת אומרת, הוא בא ואומר עכשיו שכל החיוב של מפרק הוא רק במפקד פקיד. אם הוא לא, אם ההגדרה שלו מבלה בלה, אדם בלוע, זה לא נקרא מפרק. חידוש עצום. מכל מקום, זאת הטענה. אם הוא בלוע, זה לא מפרק. רק אם הוא מפקד פקיד, אז אני מגדיר אותו כמפרק. וממילא הוא רוצה לומר, לפי זה, במליחה, אתה הרי המלח שואב את אדם הבלוע. המלח שואב, אז אם אתה מגדיר שבבלוע אין מפרק, כל איסור המפרק הוא רק במקום שהדבר לא מוגדר כבלוע, כן? אז יש מקום, אבל אני אקרא את זה בפנים. והחוש יעיד על זה, ואין צורך להאריך, דוודאי אף שדם מפקד פקיד, מכל מקום יש דם בלוע גם כן. אם כן נראה פשוט שלאחר שחיטה שעיקר המליחה משום דם הבלוע מותר למלוח ואין בזה משום מפרק, כי אם מבלה בלוע לא שייך מפרק, ודם באיברים מבלה בלוע, וזה ברור אצלי, ודם הפקיד, זאת אומרת יכול להיות שיש גם בתוך איברים מסוימים גם דם שהוא מפקד פקיד, אבל כמו שהוא אומר, וזה ברור אצלי, ודם הפקיד כגון בגידים, באמת אינו יוצא על ידי מליחה. אם כן, במולח בשר לאחר שחיטה, שכל הפעילות של המלח דפעולתו להוציא את הדם הבלוע, כן? אז הוא אומר, אינו חייב משום מפרק, כי אינו חייב רק בפקיד ועקיר. אבל על מבלה בלוע אינו חייב... בקיצור, היסוד של המלחת חינוך, אפשר לחייב בחובל, משום מפרק, תולדת דש, בתנאי שזה מפקד פקיד. אם זה בלוע, אני לא מחייב משום מפרק. וממילא, במולח בשר, כדי להוציא את הדם, פשוט שהמליחה עניינה להפליט את הדם הבלוע בעבר, כן? הדם הבלוע בעבר, וכשאתה, ועל זה כתוב שלא, אין מפרק בכגון דם. מפרק לדעת המניחת חינוך, זה רק בפקיד ופקיד ולא רק. כן. רגע, כן. וכתב הרמב״ם, הלאה. וכתב הרמב״ם, כאן הלכה זין ותת. כותב הרמב״ם, החובל בבהמה. החובל בבהמה, בואו נראה את הרמב״ם בפנים, לפי אביא את הרמב״ם בברכה. כותב הרמב״ם כך. בהלכה זין כתב הרמב״ם, וכן החובל בחי שיש לו אור חייב משום מפרק. עוד פעם, כותב הרמב״ם, החולב את הבהמה חייב משום מפרק, וכן החובל בחי שיש לו אור חייב משום מפרק, והוא שיהיה צריך לדם שיצא מן החבורה. אבל אם מתכוון להזיק, בלבד פטור, מפני שהוא מקלקל. אחרי זה כותב הרמב"ם, במה דברים אמורים? בחובל בבהמה וחיה ועוף וכיוצא בהם. אבל הכובל בחברו, אף על פי שנתכוון להזיק חייו. בהלכה ת' כותב הרמב״ם, הוא כתב בהלכה ז', הכובל בחי שיש לו אור חייו. בהלכה ת' הוא כותב, שמונה שרצים האמורים בתורה, הן שיש להם אורות לעניין שבת, כמו חיה ובהמה ועוף. אבל שאר שקצים ורמסים אין להם אור. לפיכך, החובל בהם פתור. לפיכך, החובל בהם פתור. כך כותב הרמב״ם. אז הרמב״ם עושה פה הבחנה בין בעל חי שיש לו אור לבעל חי שאין לו אור. ככה יוצא. בואו נראה משהו אחר. אז הוא אומר כך, וכתב הרב המגיד, אולי נקרא את הרב המגיד בפנים, רגע אחד, כן. כן, הרב המגיד אומר כך, יש משנה בשבת, שמונה שרצים האמורים בתורה, אומרת המשנה, הצדן והחובל בהם חייב, שאר שקצים ומסים, החובל בהם פטור, חייב ועוף שברשותו, החובל בהם חייב. עוד פעם, שמונה שרצים האמורים בתורה, הצדן והחובל בהם חייב, שמונה שרצים, חובל בהם חייב. שאר שקצים ומסים, החובל בהם פטור. חייב ועוף שברשותו, החובל בהם חייב. אז הרמב״ם כתב, שמונה שרצים האמורים בתורה הם שיש להם אורות לעניין שבת, כמו חיה, בהמה ועוף. אבל שאר שקצים ומסים, אין להם אור. לפיכך, החובל בהם פטור. לפיכך החובל בהם פטור. אומר הרמב״ם, ואחד החובל בבהמה חיה ועוף, או בשמונה שרצים, ועשה בהם חבורה, ויצא מהם דם, או שנצרר הדם, אף על פי שלא יצא, חייב. זאת אומרת, הרמב״ם כותב שאין חילוק בין שמונה השרצים האמורים בתורה לשאר בהמה חיה ועוף, כן? עשה בהם חבורה ויצא מהם דם, או אפילו לא יצא אדם, נצרר אדם. מה הכוונה נצרר אדם? מה שאנחנו קוראים היום שטף דם פנימי. אז שתי אפשרויות, או שבשמונה שרצים ובבעלי חיים אחרים הוא עשה חבורה ויצא מהם דם, או ש לא יצא מהם דם. אז אומר הרמב״ם, נצרר אדם אבל מי שלא יצא, חייב. אומר הרב המגיד כך, המקור של הרמב״ם זה המשנה, ואחד החובל, הרמב״ם כתב, ואחד החובל בבהמה, אז זה בהלכת, ואחד החובל בבהמה חייב ועוף, עוד בשמונה שרצים, ועשה בהם חבורה ויצא מהם דם. אומר הרב המגיד, בברייתא שם, איזוהי חבורה שאינה חוזרת, נצרר הדם אף על פי שלא יצא. איזוהי חבורה שאינה חוזרת, נצרר הדם אף על פי שלא יצא. ממשיך הרב המגיד. מדברי רבנו נראה ששאר שקצים ומסים אפילו הוציא מהם דם פטור. זאת אומרת, מהרמב״ם משמע שבשאר שקצים ומסים, גם אם אתה מוציא מהם דם, אתה פטור. אז הוא אומר, זה נגד גמרא מפורשת. בפרק אלו טרפות, גבי ריאה שהדימה, אמרו בגמרא, מי לא תניה ושאר שקצים ומסים עד שיצא מהם דם? פירש רשי ז"ל, ושאר המפרשים שאינו חייב בחבלתן, זאת אומרת, כל ההבדל בין שמונת השרצים, ככה יוצא מהסוגיה בשבת, כל ההבדל בין שמונה השרצים שיש להם אור, לבין השאר, הוא רק לגבי הדין של נצרר אדם, אף על פי שלא יצא. זאת אומרת, אדם עיקה בעל חי, או עיקה שרץ, ויש לו שטף דם פנימי. אז אם זה אחד משמונה השרצים, הוא יהיה חייב על שטף דם פנימי. אם זה בהמה חייב ועוף שברשותו, יהיה חייב על שטף דם פנימי. אבל אם זה שרצים שאינו, זה שרץ שאינו מהשמונה השרצים האמורים בתורה, אז בהם הוא לא יהיה חייב ונצרר אדם. אבל אם הוא יוציא דם, כל בעל חי, אפילו שמונה שרצים שלא כתובים בתורה, כל בעל חי שאתה מוציא ממנו דם, אתה תהיה חייב. כך שואל על המגיד. וזה גמרא מפורשת, הוא אומר. גמרא בחולין. פירש רש"י ז"ל ושאר המפרשים שאינו חייב וחבלתן בשאר השקצים או המסים בצרירת הדם עד שיצא. אבל אם הוציא דם חייב, כן? אז אומר הרב המגיד, כבר יקשו מזה לרבינו, והגמרא, זה גמרא מפורשת נגד הרמב"ם, אז ותירץ ואפשר שהוא סבור דאי ברייתא, זאת אומרת, יכול להיות, מה אתה מקשה לו? מברייתא בחולין. הוא סובר שהאי ברייתא עת ידו לא כהלכתא. הברייתא הזאת לא כהלכה. למה? מה הביא אותו לפסוק שההבדל בין שאר שקצים ומסים לבין שמונת השרצים הוא אפילו במקום שיצא דם? אז הוא אומר, לפי ששנינו במשנה, החובל בהם פטור סתם ולא חילקו בין יצא מהם דם ולא יצא. המשנה אמרה, שמונה שרצים האמורים בתורה, הצדן והחובל בהם חייב. שאר שקשים מורצים, הצדן חייב והחובל בהם פטור. אז כתוב חובל בהם פטור, לא חילקה המשנה. בין יצא, לא יצא, סתם עד המשנה פותרת בכל מקרה. אז אומר הרב המגיד, שיכול להיות שזה המקור של הרמב"ם, כן? ואף לדברי רש"י ז"ל, שפירש שחיוב החבלה משום צובע, טוב, בין כך ובין כך לשיטת רש"י, שמחייב וחובל משום צובע, גם כן צריך לומר אותו דבר. ומכל מקום הוא מרים ידיים, אין זה משמעות הסוגיה. ודברי רבינו צריכים יהיו. זאת אומרת, הרמב״ם צריך יהיו. איך הרמב״ם לא חילק, חילק שלא כדעת כל הראשונים. כל הראשונים חילקו, אמרו שכל ההבדל בין שמונת השרצים לשאר שקצים ומסים זה לגבי שטף דם פנימי. והחילוק מובן, הגמרא אמרה, אלו יש להם אורות ואלו אין להם אורות, אז באלו שיש אורות אתה יכול לדבר על שטף דם פנימי. אבל אם יוצא דם, אם אדם חבל בשרץ ויצא ממנו דם, פשיטה שהוא חייב. אבל הרמב"ם אומר פתוח. אז נראה מה שהוא אומר. וכתב הרב המגיד, לדעת הרמב״ם דעותם שאין להם אור פטור החובל אף שיצא מהם דם. והרב המגיד יקשה מהש"ס, כן, כמו שראינו עכשיו, מהגמרא בחולין, ואין מה שתירץ, זאת אומרת, הוא רצה לומר, ראינו שהמקור של הרמב״ם זה סתם המשנה, המשנה אומרת, שמונה שרצים החובל בהם חייב, שאר שקצים ומסים החובל בהם פטור. לא כתוב חילוק, יצא דם, לא יצא דם. אז אמר הרב המגיד, יכול להיות שזה המקור של הרמב״ם. וכתב הרב המגיד, לדעת הרמב״ם דותם שאין להם אור פתוח חובל, אף שיצא מהם דם, והרב המגיד יקשה מהש"ס לחולין, והם מה שתירץ, ובמשנה שבת וזיין איתה סתם החובל בהם פתור בכל עניין, אף שיצא דם. ומכל מקום דברי הרמב״ם תמוהים בעצמם. קשה מסברה, מה ההבדל? למה ביצא דם, כן, למה פטור ביצא דם, בשאר שקצים ומסים? הוא מקשה לשיטת התואר, הרמב"ם סובר שהחובל חייב משום מפרק, מה זה משנה? אם אתה מחייב בשמונה שרצים משום מפרק, חייב גם בשאר שקצים משום מפרק, מה ההבדל? ולפי מה שבארנו למעלה, הוא רוצה לומר, אני יכול לתרץ את דברי הרמב"ם, מסתברים דברי הרמב"ם. דבאותם שיש אור, זאת אומרת, הוא עכשיו רוצה לחדש חידוש גדול גם במציאות. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שההבדל בין שמונה שרצים לשאר שקצים, שכאן בשמונה שרצים, כיוון שיש להם אור, אז ההגדרה של הדם שאני חובל בו, אני חובל בבעל חי ואני מוציא דם, ההגדרה היא נפקת פקי. כיוון שיש אור. במקום שאין אור, הוא אומר, אז ההגדרה היא לא מפקת פקי. ההגדרה היא מבלה בליה. הדם בלוע בתוך האיברים. אין אור שאני יכול לבוא ולומר שהאדם נחשב כפקיד בתוך האור. ולכן, אז בשאר שקצים, החובל בהם חייב, כי לחייב משום חובל, משום הרמב"ם הרי סובר, שהחיוב בחובל, בבעל חי, הוא משום מפרק. אז משום מפרק אתה יכול לומר בתנאי, כמו שהוא אמר מקודם, דווקא אם אתה מגדיר את הדם כמפקד פקיד, אבל אם אתה, דומיה דדש, אבל אם אתה מגדיר את הדם כחיבור המחבר, כמקר עקר, זאת אומרת, זה לא מפקד פקיד, זה לא כמו שהוא מונח בספל, אז אתה לא יכול לחייב משהו מפרק. אז רוצה לו עכשיו לומר שהחילוק לדעת הרמב״ם בין שאר שקצים לבין שמונה שרצים, אלה יש להם אור, אז ההגדרה היא מפקד פקיד, אלה אין להם אור, אז אני לא יכול להגדיר מפקד פקיד. אם אין מפקד פקיד, אי אפשר לחייב משהו מפרק. נעצור כאן, נמשיך ללמד על הפעולה.